תחילת זמן קיץ מתאפיינת כזמן שהרבה מאוד תלמידים חושבים על עתידם בשנה הבאה, שהוא היי חושב על שאלת ההמשך, היחס ללימודים כלליים, היחס לפרנסה, איך אדם מוצא את תפקידו בעולמו. אותו דבר חלק מהאברכים שנמצאים פה בכולל המיוחד שלנו והנהדר. שנה א' מתלבטים לגבי שנה ב', שנה ב' מתלבטים לגבי ההמשך. אני חושב שיש יסוד גדול מאוד בפרשה שלנו שמאיר באום מסוים את כל השאלות האלו, שחשוב שהאור הזה יהיה ברור כאשר דנים על הדברים. פרשה שלנו מדברת על שנת השמיטה, בעזרת השם אנחנו הולכים לקראת שנת השמיטה. בא המדרש בויקרא רבה ואומר את הדברים הבאים: ברכו השם מלאכיו, פסוק בתהילים, גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. במי הכתוב מדבר? אם בעליונים הכתוב מדבר, אם הכוונה היא למלאכים, המלאכים הם גיבורי הכוח, הם עושי דברו, הם לשמוע כל דברו, הלא כבר נאמר ברכו השם כל צבאיו, אינו מדבר אלא בתחתונים. אז מי זה הגיבורי כוח? מי זה העושי דברו? מי זה לשמוע בכל דברו? זה לא המלאכים, זה הבני אדם. איזה בני אדם? במאה הכתוב מדבר: אמר רבי יצחק, בשומרי שביעית הכתוב מדבר. אז אותם קיבוצניקים פה בקיבוץ שבשנת השמיטה לא עובדים, הם אלו שהם גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו. ממשיך המדרש ואומר: בנוהג שבעולם אדם עושה מצווה ליום אחד, לשבת אחת, שבוע אחד, לחודש אחד, אבל לכל ימות השנה? רואה את שדהו בורא, רואה את כרמו בור שומם, אין יבול, ועדיין צריך להביא מיסים למלכות. מה שהוא צריך להביא? על עצם זה שיש לו את הקרקע. ושותק. יש לך גיבור גדול מזה? אז רואים מה המדרש שני דברים: א', שמי ששומר שמיטה הוא דומה למלאך, וכמובן שהדבר דורש הסבר גדול מה הדמיון למלאך. דבר שני, שמי הוא זה? לא מי ששומר את השמיטה רק, אלא מי שרואה את שדהו לא מעובד ושותק. השתיקה היא הדמיון למלאך. וכמובן שהדברים דורשים ביור גדול, ומעבר לביור, מה זה אומר לגבינו? לנו אין קרקע, אנחנו לא הולכים לראות את שדהנו בורא? מה המסר? איך אנחנו מפנימים את הדבר הזה שגם אנחנו נוכל להיחשב עושי דברו, לשמוע בכל דברו, גיבורי כוח? כידוע אנחנו מוצאים הקבלה נוספת למלאכים לקראת היום הגדול שאנחנו סופרים אליו, יום מתן תורה: ויקח את ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אומרת הגמרא בשבת, אמר רב לזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה, מי גילה לבני רע זה שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר ברכו השם מלאכיו, עושי דברו לשמוע בכל דברו, ברי שהעושי ועד הר לשמוע. אבל בני ישראל כשאמרו נעשה ונשמע היו כמו מלאכים, שומרי שביעית כמו מלאכים, אם הוא שותק. והדברים דורשים ביור גדול. אולי נשאל עוד שאלה אחת ששאל אותה דווקא הרבי מזושה, ואז ניתן מהלך שיסביר את הדברים. פסוקים אומרים, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אז אתם תשאלו מה נאכל, לא יהיה לנו מה לאכול. תשובה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשתה את התבואה לשלוש השנים. מסביר כבר רש"י מה זה שלוש שנים. אתם תקצרו בניסן של השישית, אז מהניסן עד תשרי, אחר כך כל שנת השמיטה, ואחר כך בשנה השמינית עד הניסן הבא שתקצרו. אז זה בעצם שנתיים, מניסן של שישית לניסן של שמינית. אבל זה שלוש שנים, כי זה חלק בשישית, שביעית ושמינית. שואל רבי זושה, למה צריך להביא את הדברים בצורה של שאלה ותשובה? אם התורה רוצה לחדש לי שהקדוש ברוך הוא יעשה שהתבואה של השנה השישית תהיה כל כך משובחת שהיא תחזיק מעמד שנתיים, שיהיה כתוב וציוויתי את ברכתי בשנה השישית ועשתה את התבואה לשלוש שנים, למה זה מופיע בשאלה של קודם שאלה ואחר כך תשובה? אז אנחנו מבקשים לברר מה הקבלה למלאכים בשומרי שמיטה, מה הקבלה למלאכים בנעשה ונשמע, מדוע זה מופיע בצורה של שאלה ותשובה, ובעיקר מה זה אומר לגבי כל ההתלבטויות שהזכרנו בתחילת השיחה. המהר"ל והרב קוק, כל אחד בדרכו הוא, הולכים בשני דרכים שמסבירים את ההקשבאה בין הנעשה ונשמע של מתן תורה לבין מלאכים, ואני חושב שנחבר את שני הדברים נוכל גם להבין את הדברים לגבי נושא השמיטה ולגבי הדברים לגבי רב קוק בן היה אומר מה זה נעשה ונשמע. אומר הרב קוק בן היה, כל דבר שאינו בטבע צריך הוא בתחילה הקשה ולימוד, ורק אחר כך מתיישרים אל עשייתו. אבל מה שההכנה הטבעית גמורה בו, אין צריך לימוד מוקדם, כי אם בתחילה האדם שט אל העשייה. אומר הרב קוק, אתה יודע מה זה נעשה ונשמע? נעשה ונשמע, הכוונה היא שבני ישראל הבינו והרגישו את הקשר הנפשי לריבונו של עולם. מתי אתה צריך קודם ללמוד? מה אתה לומד? אתה לומד כדי לקרב דברים שרחוקים אליך, אתה לומד אותם. כן? לשונו של הרב קוק, כל דבר שאינו בטבע צריך הוא בהתחלה הקשה ולימוד. אבל אהבת האדם לילדיו, אהבת אדם לאשתו, כל הדברים האלה לא צריכים ללמוד, הם טבעיים, הם פורצים החוצה, הם חלק ממני. כשבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, היה ברור להם בפנים, פנימה, באישיות, ברגש, היה ברור להם קרבת אלוקים, לא היה להם בלבול. וזה השוואה למלאך. מלאך אינו יצר הרע, מלאך ברור מראש השליחות שלו. והשוואה שבני ישראל באותו רגע הבינו שהם רוצים, לא שהם צריכים, אלא שהם רוצים לקבל את התורה, כי זה הם, והאישיות שלהם זה חלק מהם, וזה גם הכוונה של הקפה עליהם הר כגיגית. מסביר הרב קוק, הוא אומר, הפשט של קפה עליהם הר כגיגית, הקדוש ברוך הוא הסביר להם, אם אתם לא מקבלים את התורה אתם מתקוממים מול עצמיותכם, אתם עושים משהו של התאבדות, כי זה מי שאתם. וזה מה שבני ישראל הבינו. המהר"ל גם הוא הולך לכיוון הזה שהדברים ברורים, שנעשה ונשמע דמיון למלאך זה בגלל הבהירות של הדברים, אבל אצלו הבהירות היא לא בצד הרגשי אלא בצד השכלי. אומר המהר"ל, כי גזירת השם יתברך על ישראל לעשות מצוותיו, וישראל נבראו על דבר זה לעשות גזירת השם יתברך. מה זה נעשה ומה זה נשמע? נעשה מסמל, אין לנו ברירה, זה התפקיד שלנו, זה מה שצריך לעשות, כמו חייל בצבא, קבל פקודה, עושה, מבין, לא מבין, חושב שזה נכון, לא חושב שזה נכון, כל זה לא רלוונטי. בני ישראל הבינו בסכר, לפי המערב, זה תפקידנו, אם לא העולם יחרב, וזה הכוונה קפה למר כגיגית. אל תמוב ותחשוב שזה נובע מהתנדבות שלהם, אלא אם לא, אין עולם. מגיע לדברים בהמשך הדברים. אז הייתה בהירות שכלית, אם אנחנו לא מקבלים תורה העולם נהרס, לא נחיה, זה חמצן בשבילנו. אז הרב קוק מדבר על הבהירות הרגשית, והמהר"ל מדבר על הבהירות השכלית, וכאשר יש את הדבר הזה אז יש דמיון למלאך. מלאך לא חטא בחטא אדם הראשון, מלאך לא הגיע לבלבול, אצלו דברים ברורים, נהירים, ברור מה תפקידו, ברור מה תפקיד העולם. לבני ישראל באותו זמן הכל היה ברור להם, ברור להם בצד הרגשי, ברור להם בצד השכלי, ולכן הם צועקים ואומרים נעשה ונשמע, ובזה דומים למלאך. מה הפשט של הדברים? בואו ננסה להבין בעומק מה הפשט של ונתתי את ברכתי בשנה השישית וציוויתי את ברכתי בשנה השישית ועשתה את התבואה לשלוש שנים. שעתו שהעולם בנוי בצורה כזאת שהתבואה בשנה השישית מוציאה שלוש שנים, זה חוק טבע. אבל בואו נבין את הדברים עמוק יותר, וזו הנקודה העיקרית שאני מבקש לדון בה, כי אני חושב שאם רואים אותה אז כל ההתלבחויות שדיברנו בהתחלה לא נפטרות, ההתלבטות קיימת, אבל מקבלים אור אחר ופרופורציה אחרת. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? בשביל ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל עם ישראל שנקרא ראשית. כן, התורה נקראת ראשית דרכו, עם ישראל ראשית תבואתה, בשביל זה העולם נברא. זה מדרש, רש"י מביא אותו כבר מיד בהתחלה בראשית, שאני חושב שדורש הרבה הבנה והרבה הגדרה. מה זה חוקים? חוקים אזרחיים. דיברנו רק אתמול על מדינה, על הצורך בחוקה. מה זה חוקים? איך כל אומות העולם תופסים מה זה חוק? יש עולם, העולם הוא המטרה, העולם הוא העיקר, עכשיו צריך להסתדר בו. אז אם לא יהיה רמזור אדום, כל אחד ייכנס בשני. אז יש חוקים של תנועה כדי שאנשים יוכלו להסתדר בעולם. אז החוק הוא לא העיקר, העיקר הוא לחיות בעולם. אבל כדי שתוכל לחיות לא יהיה לך תאונות דרכים כל דקה, לכן יש חוקים שנקראים חוקי תנועה. כל דבר מיסים, כדי שיוכלו לבנות כבישים, יוכלו לבנות ארמונות, יוכלו לעשות דברים, צריך מיסים. אבל כל זה זה דרך איך לחיות את העולם, והעולם הוא בעצם בראש הפירמידה. בא הפסוק הזה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואומר לנו לא, תורה נבראתה קודם העולם, עם ישראל נברא לפני העולם, העולם הוא לא ראש הפירמידה, העולם הוא כלי לשמש את התורה, הוא כלי לשמש את עם ישראל ששומרים את התורה, זה העולם. פרנסה היא לא בראש הפירמידה, היא חשובה, אבל היא כלי, העיקר הוא תורה, העיקר הוא עבודת השם. אז אם העולם בנוי בצורה כזאת שכל התפקיד שלו הוא לשמש את התורה, אז ממילא ברור למה יש חוק שבשנה השישית יש פי שלוש או פי שתיים, כדי שיהיה שנתיים. תראו את הגמרא בכתובות, ובציור שלה מדברת על כאילו דבר ציורי, אבל כל כך יסוד חשוב. אמר רב לזר, מפני מה אצבעותיו של אדם דומות ליתדות? המורה מסבירה שהשאלה היא לא למה הם חלוקים, למה אצבעות חלוקים ולא יחד כמו אצל חלק מהחיות ובהמות, למה הם חלוקים, יש לזה תשובה. לזרת יש את התפקיד שלו, לאמה יש את התפקיד שלה, אלא מה הטעם משופות כיתדות? למה הן מתחילות רחבות והן הולכות ונהיות צרות יותר? אומרת הגמרא, כתובות ה' עמוד ב', שאם ישמע דבר שאינו הגון יוכל להניח אצבעותיו באוזניו. וזה למה הקדוש ברוך הוא ברא ככה את האצבע, שלא תדבר לשון הרע. אז העיקר הוא לא לדבר לשון הרע, זה נגזר איך הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, זה נגזר איך הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בצורה כזאת שלא, שזה ייתן שנתיים, שוף שישית, שביעית ושמינית עד ניסח. אז יש פה הסתכלות אחרת על העולם. התורה זה לא משהו להסתדר עם העולם, גם לא הבן אדם לחברו שנמצא בתורה, גם לא כדי שנוכל להסתדר אחד עם השני, לא רק לא הבן אדם למקום, גם לא הבן אדם לחברו. פה מדברים לשון הרע, בן אדם לחברו. גם הוא, הקדוש ברוך הוא כך ברא את האדם כדי שיוכל להגיע לזה. אז העיקר הוא התורה, העיקר הוא עבודת השם, והעולם מטרתו כדי להגיע לדבר הזה. אומר רב זושה, אתה יודע למה התורה כתבה את זה בלשון ששאלה ותשובה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית אין לא נזרע ולא נוסף את תבואתו? למה לא כתוב פשוט וציוויתי את ברכתי בשנה השישית? אומר רב זושה, בכלל לא היית צריך לשאול את השאלה, זה מראה שאתה בכלל לא מבין מה זה עולם. אם היית מבין מה זה עולם, ואם היית מבין שהמטרה של העולם הוא לשרת את התורה, אז היה לך תשובה פשוטה בלי לשאול. כששאלת הראית שאתה לא בעל דרגה, הראית שאתה לא מבין מהו העולם, ולכן יש חשש שבשאלה הזאת הפסדת את השכר. כמו שהרמב״ם כותב שההשגחה בעולם משתנה בהתאם לדרגה של האדם, אז היה מקום לחשוב שמי יקבל את התבואה שנתיים? רק אותו אחד, רק אותו אחד שלא שואל, שמבין מה זה העולם. אבל אולי מי ששואל כבר הפסיד. באה התורה ואומרת לא, גם מי ששואל אבל עדיין הוא שומר על השמיטה, גם הוא יקבל. לכן זה נאמר בלשון שאלה ותשובה, כי אם זה לא היה כתוב בלשון שאלה ותשובה, אז הייתי חושב שמי שלא שואל כבר הפסיד, כי עצם השאלה לא בסדר. עצם השאלה מראה שאתה לא מבין מה זה עולם. באה התשובה ואומרת, הוא עדיין שומר שמיטה, אז מגיע, אבל הוא לא דומה למלאך. מי דומה למלאך? מי ששותק, מי שבכלל לא שואל. לכן המדרש מדגיש לא את השמירה אלא את השתיקה, כי הוא מבין, כי אין לו שאלות, כי ברור לו שיהיה לו שנתיים, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה מטרת העולם. מטרת העולם היא לשרת את האדם, אז אין שאלה. ממילא זה מובן לפי מה שדיברנו קודם, למה זה דומה למתן תורה, ומה השוואה למלאך. דיברנו, הראינו ברב קוק ובמערל שהשוואה למלאך זה בהירות. מי שאין לו בהירות אז הוא שומר שמיטה, אבל הוא שואל. מי שלא שלם עם זה נפשית שואל, רואה את השדה שלו נחרב, הוא שואל. מי שלא מבין את הדברים בשכל שואל, וזה בסדר, מותר לו לשאול. אבל למלאך הוא לא דומה. מה הדמיון למלאך? הדמיון למלאך זה שאתה מבין בשכל וברגש מהו העולם, איך בנויה הפירמידה, מה עומד בראש ומה לא עומד בראש. מה שעומד בראש זה תורה, זה עם ישראל. עולם זה כלי, פרנסה זה כלי. כמובן שאין מטרת השיחה הזאת לדבר על זה שאין חשיבות לפרנסה. ודאי שהדברים לא נכונים. שאין חשיבות ללימוד מקצוע, ודאי שהדברים לא נכונים. אבל המטרה היא לשים את הדברים בפרופורציה ולראות מה קורה כשאחד מתנגש בשני, ולהבין שבעצם העיקר הוא כל העולם, והפרנסה היא כדי להסתדר בעולם. כל העולם נברא בשביל תורה, ולכן העיקר הוא חיי תורה. ואם הליכה לפרנסה תפגע בחיי תורה, אז שזה עומד מול זה, העיקר מנצח. ואולי עוד נקודה אחת לפני שנסיים, כדי שהדברים יהיו מובנים עד הסוף. לא ניכנס עכשיו לדיון ההלכתי, אולי נעסוק בזה בחג השבועות, מה החיוב של האדם בלימוד תורה. שיטות שונות, אור שמח, קהילות יעקב, שיטות נוספות, שתירה ברבי שמואל, שתירה ברבי שמעון בר יוחאי, לא ניכנס לזה כעת. אבל ברור שתלמוד תורה משתנה מאדם לאדם בהתאם לכל מיני גורמים, שלבים שונים בחייו ועוד כל מיני דברים שנפרט אותם בשיעור אחר. אבל אני חושב שהמשפט הזה יצר איזשהו מערבולת. זה שאנשים יודעים שיש גמישות במצוות תלמוד תורה יצרה איזושהי מערבולת שגרמה לפרנסה להפך להיות כעין מטרה במקום אמצעי, ונתנה לאנשים הרגשה בציבורים מסוימים שלא רק יש גמישות בלימוד תורה, אלא יש גם גמישות בקיום מצוות, ויש גם גמישות בקשר עם ריבונו של עולם. ובשאלה כמה עבודת השם תופסת את המהות שלי, וכשאנחנו מדברים פה שפרנסה זה כלי, עולם זה כלי, זה השוטה, זה מה שהוא מבין, לכן הוא דומה למלאך, אנחנו בעצם באים ואומרים שבהתרים מסוימים יש גמישות במצווה של תלמוד תורה אחרי הישיבה, אבל אין גמישות בשום דבר אחר. והדבר הזה צריך טוב טוב לעמוד כשיקול הדעת כשחושבים על השלב הבא, כשחושבים על ההמשך, איך ימשיכו לגדול אחרי הישיבה, ולא שהפרנסה תהפך להיות כעין מטרה והיא בעצם תגרום לכך שאדם לא יתרומם יותר. וזו מטרת השיחה, לא להגיד שהדברים לא חשובים, אבל לדעת על מה מדברים פה. האם מדברים פה על מטרה או מדברים פה על אמצעי? וזה לא רק הסתכלות על זה, זה הסתכלות על כל מורכבות העולם. תראו את הגמרא, איך האדם נברא, זה כדי לשרת. איך הקרקע נבראת, זה כדי לשרת התורה. האצבעות, לשרת שלא נשמע לשון הרע. תראו את החשיבות של לשון הרע, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא בשביל זה בורא את האצבע בצורה כזאת. ברגע שכך תופסים את העולם, דיברתי בשבת על זה שיש שלושה דרכים להכיר את השם. דרך התורה, דרך ההיסטוריה, ודרך המורכבות של האדם והעולם. והמורכבות של האדם והעולם נבראה כדי שדרכה יכירו את הקדוש ברוך הוא. היא אמצעי כדי שיגיעו לתורה. יהי רצון שבאמת נזכה להגיע לאותה בהירות, אותה בהירות רגשית של צמאון נפשי, של קשר עם ריבונו של עולם, שעלה מדבר הרב קוק בעיניה, שזה הפשט בנעשה ונשמע ביחס לעולם, לאותה בהירות שכלית איך לתפוס את העולם, איך לתפוס את כל הדברים מסביב, שלא נאבד רגישות מאנשים שלא היו בבית מדרש ורואים את הדברים אחרת, ושנזכה כולן להיות יחדיו גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בכל דברו.